אוקיי, אז אנחנו למדנו את, התחלנו את פרק י"א וגם חיברנו אליו את מחצית הראשונה של פרק י"ב שראינו שבפרק י"א אנחנו בעצם קצת חוזרים ל-י"א, כן, י"א עם המחצית הראשונה של פרק י"ב שראינו שאנחנו חוזרים למחזוריות, לאותם דברים שהוא מנה בפרק א', כדברים שהם מין איזושהי מערכת מחזורית כזאת שהולכת וסובבת סביב עצמה בלי שום תכלית, לא הולכת לשום מקום, ואנחנו נמצאים בתוכה, נכנסים אליה לאיזה סיבוב ונפלטים החוצה, בערך ככה החיים שלנו נראים. והיא ממשיכה להסתובב סביב עצמה בלי שום תכלית. ככה הוא תיאר את זה בפרק א', ולכן הוא אמר שאין שום תכלית לחיים של האדם. לעומת זאת, בפרק שלנו, הוא מתאר את התועלת שאפשר להפיק מהמחזוריות הזאת. אותם דברים שהוא הזכיר אז, המחזור של המים, הרוח, האדמה, כל הדברים האלה, יש להם, האדם יכול להשתמש, המחזוריות הזאת היא לא מחזוריות חסרת תכלית. הזכרתי את הדברים שהרב מידן אמר, שזה כמו אדם שמסתכל על אוטובוס שיוצא מתחנת המוצא, ואחרי שעה חוזר לאותו מקום, הוא אומר, מה עשית? מה התועלת בזה? יופי, יצאת וחזרת לאותו מקום, מה? ובשביל מה? היית נשאר כבר פה? אבל האוטובוס הזה בדרך עשה כל מיני דברים, הוא אסף אנשים, הוריד אנשים, שרת הרבה אנשים שנעזרו במסלול הזה בתוך המהלך החיים שלהם, בתוך הצרכים שלהם, הוא שרת אותם. אז ככה גם כאן אפשר להסתכל על המחזוריות כמחזוריות חסרת תכלית, בזבזנית, היא מסובבת סביב עצמה, לאיפה היא מביאה, לא מביאה כלום, ואפילו פרק א' היה דגש על ההיבטים הבזבזניים כביכול בתוך אותה מערכת. למשל, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, אז כל הנחלים הולכים אל הים, זה נראה ממש עוול, כי אתה לוקח מים מתוקים שאפשר להשתמש בהם, אין נחלים, ושופך אותם אל הים, ובעצם מקלקל אותם. אז מה התכלית בכל זה? אבל ברור שהתכלית היא שבסופו של דבר המים מהים מתאדים, הופכים לעננים, העננים משקים את השדות, ועל זה נאמר בפרק שלנו, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. לחמך זה הלחם שאתה אוכל, תפריש ממנו חלק, זה מה שכתוב גם בפסוק אחרי זה, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, חלק מהמפרשים מסבירים, אל תאכל הכל, תשמור חלק שאתה תוכל לזרוע גם, כדי שיהיה לך יבול בשנה הבאה. וזה על פני המים, אז יבוא מחזור המים וישקה את מה שזרעת באדמה, ואתה תהנה מזה, תפיק מזה תועלת. אז ראינו שאנחנו מדברים פה על עבודת החקלאי, שעבודת החקלאי מפיקה הרבה תועלת מאותה מחזוריות שהייתה נראית חסרת תועלת, אפשר להפיק מן הרבה מאוד. דבר שני שראינו שקהלת מזכיר, סליחה, זה שבעצם עם כל זה שיש פה מחזוריות שנראית כאילו שהיא סובבת סביב עצמה באיזשהו מהלך מאוד, נגיד, מדויק, מאוד יעיל, מאוד מחזורי כזה, בכל זאת החקלאי לא יכול לסמוך על זה ב-100%, תמיד יכול להיות ששנה אחת, אין פה שום ודאות, שנה אחת תהיה חלילה בצורת, יכולים לבוא אסונות טבע, יכול לבוא איזה רוח חזקה שתשחית לו חלק מהדברים, איזה שערה, או כל מיני דברים, ולכן גם תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רע על הארץ. שומר רוח לא יזרע ורואה ואבים לא יקצור, מי שמחכה לרוח ואומר רק אז אני אזרע. הוא אף פעם לא יזרע, אתה לא יכול לדעת, אתה יודע, צריך כביכול לעשות את שלך ולקוות שהדברים יבואו כמו שאתה רוצה. בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, אז זה או זה, ואם שניהם כאחד טובים, יכול להיות שאחד מהם, אחד הזריעות שלך ייקשלו ולא יפיקו תנובות. ולכן אתה צריך לנסות בכמה ערוצים, בכמה ניסיונות, כי לא תמיד הכל מצליח. אם הכל יצליח, עוד יותר טוב, אבל לא תמיד הכל יצליח. ולכן אתה לא יכול לשים את כל הביצים בסל אחד ולסמוך על זה שהמערכת תעשה את שלה. זה לא תמיד נכון. וכאן ראינו שבעצם נכנס אולי הצד של, של האמונה במידה מסוימת. ופה אני רוצה להתעכב על הדבר הזה. וכיוון שאנחנו בחודש כסלב לקראת חנוכה, יש פה גם רעיון שקשור לחנוכה. כן, על הפסוק, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. השמונה כבר מביא אותנו לחנוכה. אגב, קוראים קהלת בסוכות, אנחנו עברנו את סוכות כבר, ולא הספקנו אפילו מחצית מקהלת לפני סוכות, אבל יש גם הקבלות בין סוכות לחנוכה. גם סוכות הוא שמונה ימים, יחד עם שמייצרת חנוכה הוא שמונה ימים. יש כל מיני הקבלות, לא ניכנס אליהם עכשיו, אבל נותן לנו פה תירוץ. בסדר?
כן. של סוכות בחנוכה.
ככה יש אומרים, כן, שהחנוכה, שהייתה חנוכת המזבח, הם בעצם השלימו את הקורבנות של סוכות. כן, ברוך אתה אדוני אלו מאכולם שקנה את ברור. סוכות בחנוכה שניהם זה החגים היחידים שיש לנו הלל שלם בכל שמונת הימים, פסח אין, אז יש כל מיני הקבלות.
השביעי עצרת לא
נחשבת כסוכות. כן, היא בפני עצמו, אבל היא עדיין נחשבת שמיני. זה עדיין שמיני, נכון? הוא עדיין נמנע כשמיני של סוכות. אבל בואו נראה באמת מה זה השמיני הזה. יש כאן, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. זאת אומרת שיש לי יחידה של שבעה, והשמיני הוא איזושהי תוספת על השבעה הזה. נכון? ככה כביכול זה מה שנאמר פה. והגמרא בעירובין נותנת לזה כמה פרשנויות. אחת מהן, תראו מקום מספר אחד, בדף המחזוריות החיובית, כן? תן חלק לשבעה וגם לשמונה. רבי אליעזר אומר שבעה, אלו שבעה ימי בראשית, שמונה אלו שמונה ימי מילה. מוכר לכם? אחד מי יודע, נכון? אוקיי. מהר"ל בנר מצווה, נר מצווה זה ספר על חנוכה של המהר"ל, והוא מסביר את זה. על פי הדבר הזה הוא מסביר את שמונת ימי החנוכה, כן? שזה שמונה כנגד שמונת ימי מילה. כתוב בגמרא בשבת, שבאותו קד שנמצא, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, לא היה בו להדליק אל היום אחד, ונעשה נס להדליק בו שמונה ימים. אז זה מסביר המהר"ל. כי אילו שמונה ימים שנעשה נס באור, דבר זה בא ממעלת קודש הקודשים, ששם לא שלטו היוונים במעלתו שיש לו, והוא הצנה של כהן גדול. נכון? היה חתום חותמו של גדול, הוא היה מוכבה, הקד הזה. כהן גדול, הוא נכנס לקודש הקודשים, לאף כהן אחר לא יכול להיכנס לשם. לכן אומר המהר"ל, הקד הזה, הוא מסמל את בחינת קודש הקודשים. וזה קשור לדברים שהמהר"ל כותב שם לפני כן, שכתוב שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. אז יש לנו את ההיכל, יש לנו את קודש הקודשים. את כל השמנים שבהיכל, היוונים טימאו. את השמן של כהן גדול, של קודש הקודשים, אותו הם לא הצליחו לטמא. ומה העניין כאן? אז המהר"ל עכשיו מסביר שזה בעצם השמיני הזה. לכך הדליקו בו שמונה ימים, כי קודש קודשים הוא אחר שבעה, וזהו השמיני. קודש הקודשים מסמל את הדבר השמיני. ההיכל הוא עדיין במדרגה של השבעה, הקודש הקודשים מסמל איזושהי מדרגה נוספת, שזה השמיני. ולמה קודש קודשים אחר השבעה? כי הנהגת עולם הטבע הוא תחת מספר שבע. כי בשבעה ימים נברא העולם הזה הטבעי. אז שבע מסמל את המהלך הטבעי של העולם. ולפכך מה שאחר הטבע הוא תחת מספר שמונה. והוא אחר שבעת ימי הטבע. אז הנה, יש לנו כאן את שבעת ימי הטבע שזה... זה מה שהשבע מסמל, והשמיני מסמל את מה שמעל הטבע, את מה שנוסף לו, שזה העולם הניסי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עולם הטבע, המהר"ל מדבר על זה שמה שהיוונים הצליחו לטמא את השמנים שבהיכל. מה זה בעצם אומר? אנחנו מדברים על התייוונות. אנחנו מדברים על תרבות מסוימת שבאה ומצליחה להשפיע ולחלחל ולהיכנס אל לבבות של עם ישראל ולשכנע אותם במידה מסוימת שזאת דרך יותר טובה. זה ברמת הטיעונים אולי, או ברמת השכנוע של עולם הטבע, של העולם כמו שאנחנו רואים אותו. בעולם הזה, לחוכמה היוונית, יש הרבה מה להגיד. ודברים מאוד משכנעים ומאוד מוצקים, ומאוד נכונים, וגם בלי, זאת אומרת, זה לא שהם רק משכנעים בגלל איזשהו אשליה כזאת, או איזושהי יכולת לשכנע בכל הדברים, יש בזה השקפה מאוד אמיתית על העולם בדברים שלהם. יש גם פסולת, אבל יש בתוך הגישה שלהם, הגישה הטבעית, הגישה הפילוסופית, ניקח את זה ככה, יש הרבה מאוד אמת והרבה מאוד יכולת שכנוע. וברמה המודעת הזאת, ברמה, אפשר להגיד, הבחירית של האדם, ברמה התבונית של האדם, ברמת ההתבוננות שלו על העולם, היוונים יכולים לטמא. הם יכולים לבוא ולהגיד, הנה, יש פה עולם מדעי, עולם מושכל, עולם שמתבונן תרבות ושיטה שמסתכלת על העולם, ונותן לך פה תשובות לדברים, ונותן לך פה יכולת להתבונן לדברים, והדת שלכם היא לא חסרת משמעות פה, היא לא... לא, לא, לא נותן שום דבר, היא לא, אין בה שום מת, יש פה שיטה שיכולה לתת תשובות לכל השאלות. אבל יש את הקד שמן הזה, שהוא נמצא בקודש הקודשים, שאותו הם לא הצליחו לטמא, שעומד קצת מעל זה. כשאנחנו באים ואומרים שיש לנו פה משהו שהוא עומד קצת מעל ההתבוננות הטבעית הזאת על העולם, ופה זה ממשיך, כאן המהר"ל מקשר את זה לברית המילה. נכון? כי התחלנו בזה, שהגמרא אומרת ששמונה, אלו שמונת ימי המילה, גם המילה היא ביום השמיני. לכך המילה שהיא על הטבע. שרי לפי הטבע, אדם נולד ערל. וזה מפני כי הטבע נותן שיהיה ערל, והמילה היא על הטבע. לכך המילה היא ביום השמיני. מה אנחנו עושים בעצם במילה? אנחנו באים ואומרים, לוקחים את העולם הטבעי, לוקחים את הדרך שהתינוק נולד בטבע, ואנחנו אומרים, צריך לתקן פה משהו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, יתהלך לפניי ויהיה תמים. כל זמן שהעורלה בך אתה לא תמים. מה זאת אומרת אני לא תמים? ככה נבראתי. כן? זה לא שקלקלתי פה משהו. אני נולדתי ככה, נכון? ובכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר, צריך לתקן את זה. ומפני שכל דבר הוא קדוש, והוא נבדל מן הטבע שהיא גשמית חומרית, לכך קודש הקודשים שהוא נבדל לגמרי, הוא גם כן אחר הטבע. אז יש לנו כאן משהו שהוא נבדל, הוא קצת מרומם אותנו איזה מדרגה אחת מעל ההסתכלות הטבעית. כתוב שכשאברהם אבינו מל, אז כתוב שהוא מל בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו. והביטוי בעצם היום הזה מופיע בתורה בכמה מקומות. יציאת מצרים, תיבת נוח, פטירת משה רבנו. בכל המקומות האלה רש"י מסביר וחז"ל מסבירים, רש"י מסביר חז"ל, שאלה היו דברים שהיו להם מתנגדים, הייתה התנגדות לדבר הזה. המצרים אמרו, אם אנחנו נראה את עם ישראל רוצים לצאת ממצרים, אנחנו נמנע מהם, אנחנו לא ניתן להם לצאת מפה לעולם. אז במקום שהם יברחו באמצע הלילה שאף אחד לא רואה אותם, לא יודע איך אפשר להבריח חם שלם באמצע הלילה, אבל בסדר. נניח, הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא תברחו כמו גנבים, אתם תצאו בעצם היום הזה, בצהריים, לעיני כל, ואף אחד לא יוכל למנוע את זה. אז בעצם היום הזה אומר שיש פה משהו שהקדוש ברוך הוא גזר והחליט שצריך לקרות, ולמרות כל ההתנגדויות הוא יקרה. שנוח נכנס לתיבה. כן, אז גם אמרו כולם, התיבה הזאת הוא אומר שאנחנו כולנו נמות והוא ינצל לתיבה הזאת, אנחנו לא ניתן לו להיכנס לתיבה, נמנע ממנו. אז גם נוח לא נכנס בלילה, אלא נכנס בעצם היום הזה, נכנס לתיבה. משה רבנו, עם ישראל אמרו שהם לא ייתנו לו למות, האדם שהוציא אותנו מצרים וכולי, איך הם יכולים למנוע ממנו למות, יכולים למנוע ממנו לעלות להר. שחב סולובייצ'יק מסביר, יכולים למנוע ממנו על ידי תפילה. הם יכולים ממש לבטל, לעצור את המיטה שלו על ידי תפילה. והקדוש ברוך הוא אמר בעצם היום הזה, משה יעלה להר וימות שם. גם המילה של אברהם נאמר בעצם היום הזה. לצנע דור, אמרו, אם אנחנו נראה אותו מעל, אנחנו לא ניתן לו למול. אז קדוש ברוך הוא אמר, לא, ימול בעצם היום הזה. מה אכפת להם? מה אכפת להם שהוא מעל? אני יכול להבין ביציאת מצרים, אני יכול להבין אצל נוח, אני יכול להבין אצל משה. מה אכפת להם שאברהם אבינו מעל? למה הם מתנגדים? למה הם רוצים לעצור אותו? מה זה מפריע להם? כי יש פה אמירה מאוד מאוד משמעותית. יש פה אמירה שאומרת שהאדם, כמו שהוא נברא, הוא לא שלם. יש איזושהי דרך, יש איזושהי מצווה, יש איזשהו צו שמצווה עליו לתקן את עצמו, לא להשאיר את עצמו כמו שהוא בטבע. וזה דבר שיש אנשים שלא מוכנים לקבל. ככה אני. זה מה שאני. זה יצרים טבעיים שלי, זה תכונות טבעיות שלי. למה אני צריך להילחם בזה? למה אני צריך לתקן את זה? למה אני צריך לשנות את זה? המילה אומרת, יש משהו שעומד מעל זה, ומכתיב לנו איזושהי דרך, ונותן לנו איזשהו צו, שעומד מעל החוקיות הזאת של העולם. זה עולם של ברית. ברית מילה. עולם הברית הוא עולם של משמעות, עולם של דרך. הטבע הוא עיוור. אז היוונים הם אלופים בלתאר את הטבע, ולהסביר אותו, ולהסביר איך הוא עובד. אבל הברית מוסיפה לזה משמעות, ובאה ואומרת, בתוך הטבע הזה, צריך לתת לזה משמעות, צריך לתת לזה כיוון. אנחנו לא חיים רק בתוך הטבע הזה, אנחנו נותנים לזה דרך, אנחנו נותנים לזה כיוון. ואנחנו משליטים את זה בתוך העולם הזה. אנחנו לא מתכחשים לעולם הטבע. תן חלק לשבעה וגם לשמונה. עולם הטבע הוא נכון, הוא קיים, הוא אמיתי. אבל אנחנו צריכים לפעול בתוכו ולכוון אותו ולתקן אותו, זה ברית המילה. כן, יש רשי ידוע שם שאומר, אם אני לא טועה זה בעבוד הרבי נתן המקור של זה, ששאל טורנוס רופוס את רבי עקיבא, מעשי מי נעים יותר? נכון? מעשי הקדוש ברוך הוא, מעשי האדם. אז הוא אמר לו, מעשי בני אדם? מה פתאום מעשי בני אדם? או מעשי הקדוש ברוך הוא לא נעים יותר בני אדם? אז הוא אמר לו, הנה תדע, שהקדוש ברוך הוא יוצר חיטים, והאדם עושה מהם לחם. נכון? אז מעשה מנעים יותר. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו עולם של טבע, אבל הוא ציווה לנו לפעול בתוך העולם הזה, וליצור ממנו, ולהפיק ממנו דברים. לא להיות רק סבילים בתוך הטבע הזה, ולחיות בתוכו, אלא לתקן אותו, ולהפיק ממנו. זה נכון על ידי החקלאי, כמו שכתוב כאן, וזה נכון גם בעולם רוחני, בעולם של ברית. עולם של ברית זה בעיה עם שמוע, נכון? שלח לחמך על פני המים קרבו היום אם תמצאנו, אתה לא יודע אם ירד גשם או לא ירד גשם, איך אתה יכול כביכול לקבוע אם ירד גשם או לא ירד גשם? על ידי הברית, והם שמוע. אז הברית נותנת לנו איזשהו הכוונה של עולם הטבע, זאת ברית המילה של מעשה אדם נעים יותר ממעשיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בורא אותנו כגולם, ואנחנו צריכים לתקן את הגולם הזה. דיברנו על זה גם שלא כתוב על בריאת האדם, והר אלוקים כי טוב, האדם נברא כנפש חיה, שהוא צריך לתקן את עצמו וליצור, להפוך את עצמו לאדם. הוא לא נולד כאדם. אז זאת המשמעות שקהלת נותן כאן. הוא בא ואומר, נכון, שלח לחמך על פני המים, אבל תן חלק לשבעה, ותבין את העולם הזה, וגם לשמונה. כי חוסר הוודאות הזאת שיש בטבע מחייבת אותך למשהו שהוא מעבר לזה, לעולם של אמונה. וזה עד כדי כך שהעולם החקלאי, העולם של החקלאי שזורע, הוא בעצם עולם של אמונה. הגמרא אומרת את זה, תראו מקור שלוש. גמרא במסכת שבת, דף למד א', אמר יש לקיש, מה ידכתיב? והיה אמונת עיתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת. אמונת זה סדר זרעים, עיתך זה סדר מועד. חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוכמת זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות, ואפילו הכי יראת השם יהיה אוצרו, זה סוף הפסוק שם. יראת השם יהיה אוצרו, זאת אומרת, אחרי כל מה שלמדת, העיקר הוא היראה. צריך להבין למה כל מילה הולכת כאן על כל אחד מהסדרים, איך אמונת קשור לזרעים. המילה היחידה שאפשר להבין את הקשר שלה כאן, זה איתך, זה סדר מועד, אבל מעבר לזה כל השאר צריך להסביר. לא נכנס כאן כל ההסברים, נסביר את הראשון, נסביר אחד מהם. אמונת זה סדר זרעים, תוספות אומרים, מפרש בירושלמי שמאמין בחי העולמים וזורע. למה אמונת זה סדר זרעים? כי זריעה דורשת אמונה, מי שזורע צריך להאמין. מה אתה עושה? אתה זורע, אתה צריך להשקוט וזה, אבל אתה צריך גם להתפלל. שהתבואה תצא כמו שרצית. זה לא תמיד ודאי, התוצאה לא תמיד ודאית. אז זה התפקיד של חוסר הוודאות, להבין שהעולם, כמה שאני אבין את עולם הטבע, את ההיכל, מה שנקרא, את העולם הגלוי יותר, זה עדיין לא מספיק. אני צריך את השמן הזה, את הקד הזה של קודש הקודשים, השמיני, שמסמל את הברית, שהוא נותן את הטבע, את ה... בעצם המשמעות להכל. עכשיו, דיברנו על זה, וכאן אני רוצה להמשיך את ההשוואה. הזכרתי שאני דווקא חיברתי את תחילת פרק י"ב, או אפילו את סוף פרק י"א, את תחילת פרק י"ב, ביחד עם החלק הראשון של פרק י"א. החלק הראשון של פרק י"א מדבר על החקלאי, אז דיברנו קצת על החקלאי עכשיו, ובאיזה עולם הוא חי, ואיזה משמעויות הוא צריך לתת לעולם הזה. אבל אחרי זה, ראינו שקהלת ממשיך את התיאור שלו, ומדבר על מהלך חיי האדם. ובעיקר מדבר על הכמילה של האדם, נקרא לזה ככה, בזקנה, לקראת המוות. כן? בתחילת פרק י' ב', כן, זה בעצם ממשיך את הפסוקים שבסוף פרק י' א', שמח בחור בילדותיך, והיטבך לבך בימי בחורותיך, ולכת דרכי ליבך, וברי עיניך, ודקי הכל אלה ויחי אלוקים במשפט, וכו', ואז מתחיל פרק י' ד', וזכור את בוריך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר לי בהם חפץ, כן, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו ויבים אחר הגשם, זה הכל משלים לתפקודים של גוף האדם, גם של הגוף, גם של הנפש, שהולכים ונחלשים עם הזמן. האור והירח וכוכבים, זה קצת אולי החושים של האדם, שקצת גם השמיעה, גם הראייה נחלשים. ביום שיזו שומרי הבית והתעוותו אנשי חיל ונטלו התוכנות כי מיעטו וחשבו הרעות בערובות. שומרי הבית, חז"ל אומרים שזה הצלעות אולי, העצמות, העמידה הזקופה, האדם נעשה קצת כפוף, בטלו התוכנות, זה השיניים, כן, כי מיעטו, שיניים נושרות וכולי, וסוגרו דלתיים בשוק, בשפל כל התחנה ויקום לכל הציפור וישחו כל בנות השיר. אז יש כאלה שאומרים שזה מערכת העיכול, אולי ויקום לכל הציפור, הוא לא ישן טוב, וישחו כל בנות השיר, הוא אפילו לא כל כך בא לו לשמוע שירים, כל ה... קצת האנרגיה, שמחת החיים קצת נעלמת. גם מגבו יראו וחתחתים בדרך וינעץ השקט ויסתבל לחגה ותפרה ויונה. עוד כל מיני תפקודים, אפילו חז"ל אומרים שאפילו נניח תפרה ויונה, שזה אפילו התאווה המינית, שגם נחלשת ונעלמת. כי הולך אדם, האדם אל בית עולמו בסבוב השוק הסופדים, זה כבר... סוף, עד אשר לא ירתק חבל הכסף, תרוץ גולת הזהב, וישבר קד על המבוע ונרוץ הגלגל לבור, זה כבר כביכול הנפילה, וישוב ואפר אל הארץ שהיה, ברוך תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אז כאן יש לנו בעצם את התיאור, והצבענו על זה, שהתיאור הזה מאוד 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 חריג ושונה מכל התיאורים של המוות בספר קהלת עד עכשיו. בכל המגילה עד עכשיו, המוות היה מקרה. מקרה זה דבר שרירותי, דבר פתאומי, וראינו שגם המקרה הזה בדרך כלל תואר כמשהו שאין הבדל בו בין הצדיק לרשע, נכון? כמות זה כן, מות זה, מקרה אחד לכל, כדבר פתאומי. ודבר פתאומי שהוא גם בעצם קוטע את החיים, מסיים אותם ונגמר בלי כלום. אבל כאן יש לנו הסתכלות אחרת. יש לנו הסתכלות של המוות כאיזשהו תהליך שהחיים מובילים אליו. אני רוצה להשוות את זה למה שראינו קודם. אפשר להגיד שכמו המחזוריות של הטבע, שבה יש לנו שלב של זריעה ואחרי זה שלב של קציר, אז ככה גם החיים של האדם. אפילו יש לזה רמז גם בחלק הראשון שדובר על החקלאי, בפסוק ה', בפרק י' א', בפסוק ה', כתוב, כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה, ככה לא תדע את מעשה אלוקים אשר יעשה את הכל. זאת אומרת, גר החקלאי לא יודע תמיד לצפות את הכל. כמו מה זה, למה זה דומה? לדרך הרוח, כעצמים בבטן המלאה. מה זה עצמים בבטן המלאה? מה זה בטן המלאה? מי זאת המלאה שיש לה בטן מלאה? אישה בהיריון, נכון? גם בה נזרע זרע, כן? והוא גדל בתוך בטן המלאה, ואינך יודע מה קורה שם, לא היה אולטרסאונד, אתה לא יודע מה הולך שם, זה נזרע בקרקע, גדל ויוצא. אז הנה, גם פה יש לנו זריעה ויש לנו תהליך של חיים. וכמו שאנחנו ראינו שם בזריעה, ש... אני רוצה רגע לעשות זום אאוט, כמו שאומרים. דיברנו בפרקים הראשונים על ה... אנחנו חוזרים לאותה מחזוריות שאין לה טעם ואין לה תכלית. אז קהלת הרי תיאר את זה בפרק א' וב', הייאוש שלו בפרק א' וב' נבע משני דברים. פרק א' הוא דיבר על המחזוריות הקוסמולוגית הגדולה הזאת, שאנחנו בעצם שום דבר בתוכה, אנחנו חסרים משמעות בתוכה. ואז פרק ב' הוא אמר, הוא סוף פרק א' ופרק ב' הוא אמר, עזוב רגע את כל המחזוריות הזאת, בוא נסתכל על החיים שלנו, אם יש משהו שווה בכלל בחיים שלנו. והוא בחן כל מיני דברים, מה נותן לאדם את ה... איזושהי תכלית בחיים. והוא בדק את החוכמה ואת השכלות ואת העמל ואת העושר ואת כל מיני דברים, ובכל אחד מהם הוא אמר בסוף, זה לא שווה כלום. למה זה לא שווה כלום? בגלל המוות, נכון? בפרק ב' בפסוק ט"ו הוא אמר, ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם אני אקרני, ולמה חכמתי אז יותר? ודיברתי בליבי שגם זה הבל, כי אין זיכרון לחכם מבקסיל, ושנאתי את החיים וכו' וכו'. כן? בגלל אותו מקרה שקורה פתאום. זה רוקן את החיים ממשמעות. עכשיו שאנחנו באים ומחזירים את המשמעות לחיים, וראינו שהוא התחיל עם זה כבר בפרק ג', אבל הוא בונה לנו משהו מעבר למה שהוא בנה בפרק ג'. פרק ג' הוא כבר דיבר על זה שעזוב רגע את זה שאתה מת אחרי זה. לכל זמן בעת לחוכך צחת השמיים, עת ללדת ועת למות, הקדוש ברוך הוא קבע לך איזושהי מסגרת. אז תשכח רגע, עזוב רגע מה יקרה אחרי המוות, בוא תתפקד רגע בחיים, בחלון שהקדוש ברוך הוא נתן לך ותחיה אותו, נכון? אבל גם שם הוא אמר, נכון, מצוין, את הכל עשה יפה ביתו, פרק ג' פסוק י' א', את הכל עשה יפה ביתו, זה ממש נפלא. ואחרי זה הוא אמר פסוק י' ב' שם, פרק ג' פסוק י' ב', ידעתי כי אין טוב בעם, כי אם לסמוך ולעשות טוב בחייו, אז הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, תשמח בזה, מה אתה מתעסק עם מה שאחרי המוות? אבל הוא אמר שם עוד משהו. הוא לא שינה שם את נקודת המבט שלו מזה שהמוות הוא מקרה. מה הוא אמר? פסוק יוטט, פרק ג' פסוק יוטט. שימו לב. כי מקרה, אני רוצה לשוות את זה למה שכתוב כאן. פרק ג' פסוק יוטט הוא אמר, כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם. כמות זה, כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן המים כי הכל הבל. זאת אומרת, בסוף, אדם מת פתאום, כמו בהמה. מה זה משנה אם הבן אדם מת, או הכלב מת, או הבהמה מתה, או הנמלה מתה, זה לא משנה, אותו דבר. בסוף, בן אדם יש לו את אותו גורל בדיוק כמו בעל החיים. הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. כי אפר אתה ואל האפר אתה שוב, נכון. מי יודע, רוח בני אדם אולי למעלה, ורוח הבהמה יורדת למטה לארץ. כאן יש דרכים שונות בין המפרשים לקרוא את הפסוק הזה, האם הוא באמת בא להגיד שיש הבדל בין רוח בני אדם, או שהוא בא להגיד, האם באמת יש הבדל? הכל היה מן האפר והכל שם לאפר. אז זה המבט שהוא נתן שם. עכשיו הוא אמר, למרות כל זאת, למרות שבסוף אתה כמו הבהמה ואתה מת ונעלם מן העולם, אל תתייאש מזה, כמו שאמרת בפרק ב' שבגלל זה כל החיים שלך הם חסרי משמעות. לא נכון. פסוק אף ב' הוא אמר שם, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו. אז בסדר, תמות בסוף, כמו בהמה, ותיקבר, תחזור אל האפר. אבל נתנו לך חלק, תשמח בו, כי מי ויהנו לראות מה שיהיה אחריו. מה אכפת לך, מה יהיה אחר כך? תהנה ממה שיש עכשיו. כאן בפרק י' א' י' ב' הוא אומר משהו אחר לגמרי. הוא אומר ככה, פסוק בפסוק, פרק י' פסוק ה', גם מגבוה יראו בחתחתים בדרך, בין העץ השקט וסתבל לך אגב את עפר האביונה, כי הולך האדם אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים. אדם לא נעלם, הוא הולך אל בית עולמו. פרק א', דור הולך ודור בא. לאיפה דור הולך? הולך, הלך, זהו, אין. אין זיכרון לראשונים, נכון? לא זוכרים אותם, זהו, נעלמו, הלכו. לא, הולך האדם אל בית עולמו. הוא הולך לאיזשהו מקום. ואחרי זה הוא ממשיך, פסוק זין. וישוב ואפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר? לא. הגוף שב אל האפר, אבל הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. לא סתם תלך, תשוב. תשוב אל האלוקים אשר נתנה. יש עליה איפה ללכת. הכן את עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. ואם זה ככה, אז המוות הוא לא מקרה שקוטע לך וגומר את החיים. נהנית בחיים האלה, יופי, יום אחד, זה ייגמר. וזהו. לא, זה לא יום אחד וזה ייגמר. החיים האלה הם תהליך שמוביל אל הנקודה הזאת של הולך האדם אל בית עולמו והרוח תשוב אל אלוקים אשר נתנה. ותסתכל על החיים ככה כמשהו שמוביל לשם. ולכן המוות הוא גם תהליך. זה לא משהו פתאומי, זה תהליך שהחיים מובילים אליו. זה מתחיל בזריעה בבטן המלאה, והמעגל הזה, כמו המעגל הקוסמי שמשרת את החקלאי, הוא גם משרת את החיים שלך. דור הולך ודור בא, זה גם משרת אותך בדרך שלך אל בית עולמך. זה מתקשר קצת לדברים שראינו בפרק זין, של טוב ללכת אל בית אבל, מלכת אל בית המשתה, כי הוא כל האדם, והחי תן אל ליבו. דיברנו שם קצת על זה שהמוות יכול לתת לנו הסתכלות אחרת על החיים. טוב שמן שמן טוב, יום המוות מיום מוולדו. וכאן הוא מקשר את זה לאותו מחזור של החקלאי. ואני רוצה להשלים את המשל הזה בעוד כמה דברים. תראו ברמב"ם בהלכות תשובה. הוא מביא את הפסוקים כאן מפרק י' ב'. מקור מספר 4. איזוהי תשובה גמורה. זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה. לא מיראה ולא מכישלון כוח. זאת אומרת, לא מסיבות חיצוניות, אלא בגלל שבאמת הוא החליט שהוא לא חוזר לדבר הזה, לא עושה אותו יותר. הוא מתגבר על זה. כיצד? הרי שבא לאישה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה. כל התנאים מובילים אותו לאותו מעשה שהוא עשה בפעם שעברה. הוא פירש ולא עבר, הפעם הוא התגבר. זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אומר, הוא זכור את בוראיך בימי בחורותיך. בימי בחורותיך זאת אומרת שאתה בכוחך, ואתה עדיין נמשך לחטא בדיוק כמו שנמשכת קודם, ובכל זאת אתה מתגבר. ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, כמו שראינו, התאווה נחלשת, כן, הגוף נחלש וכולי, אף על פי שאינה תשובה מעולה, נכון, תשובה מעולה זה באמת להצליח לגבור על היצר כשהוא עודנו בכוחו, מועלת היא לו, ובעל תשובה הוא. אפילו עבר כל ימה ועשה תשובה ביום מיטתו, הוא מת בתשובתו, כל אבונותיו נמחלים, שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש, זה פסוק אצלנו. כן, בפתגם הידוע, כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. שהוא יום המיטה. מה זה תחשך השמש? זה יום המיטה. בכלל שאם זכר בורו ושב קודם שימות, נסלח לו. אז אנחנו רואים שהחיים, ראינו שהחקלאי, צריך לדעת כל הזמן לנצל את ההזדמנויות. נכון? הוא צריך לדעת כל הזמן לנסות. כן, אני יודע, תכף נראה את המדרש הבא בעבוד רבי נתן, אבל זה קשור גם למה שראינו, שאומרים בחקלאי, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנך ידיך, כי אינך יודע איזה הכשר, אז זה עוזב עם שניהם כאחד טובים. אז יכול להיות שבימי בחורותיך היית צריך לעשות תשובה, כן? עשית תשובה טוב מאוד, אבל גם אם לא עשית תשובה, אז לערב אל תנך ידיך. אז תמיד תישאר במודעות כזאת שצריך להמשיך ולנסות לתקן. והנה, באבות דרבי נתן נותנים כמה משלים על הפסוק הזה, של על המשל הזה, מהחקלאי שפועל בתוך העולם הטבע, לאדם בעולם הרוחני שלו. זה מתחיל ככה, במובנים הפשוטים. רבי יוסטאי ברבי ינאי אומר, אם ביקרת וזרעת ברביעה ראשונה, כן, זאת אומרת, מיהרת, כן, הקדמת, וזרעת ברביעה ראשונה, זאת אומרת, בגשם הראשון, שוב ולך וזרע ברביעה שנייה, כן, בנגלה השנייה של הגשמים. שמה ירד ברד לעולם וילחדו ראשונים, והתקיימו אחרונים. אתה יודע מה יהיה ברביעה ראשונה, אולי פתאום יהיה ברד, או גשם חזק מדי, והוא ישחית את התבועה. כי אינך יודע איזה הכשר, הזה או זה, או שניהם נתקיימו בידיך, והם שניהם ככה טובים. למה לא? אז אם יהיו שניהם, עד רבה. שנאמר בבוקר זרע זרעך, ולערב אל תנח ידיך, וגומר. אם ביקרת וזרעת ברביעה ראשונה ושנייה, שוב לך וזרע ברביעה שלישית, שהם יבוא שידפון לעולם, וישדפו ראשונות, זאת אומרת, גם אלה שזרעת ברביעה ראשונה וגם בשנייה, פתאום יבוא איזושהי, תבוא איזושהי מחלה לתבועה, ותשמיד את כל התבועה, והתקיימו אחרונות, כי אינך יודע איזה הכשר, הזה או זה או שניהם כאחד טובים, שאמר בבוקר זרע את זרעך. רבי שמעל אומר, אם למדת תורה בילדותיך, אל תאמר, איני לומד בזקנותי, אלא למוד תורה, כי אינך יודע איזה הכשר. נכון? אל תגיד, למדתי בישיבה שאני צעיר, מספיק לי לכל החיים, אני צריך יותר ללמוד, לא צריך ללמוד עוד שום דבר. לא, אינך יודע איזה הכשר, אולי מה שלמדת אז לא הספיק לך. לא רק בגלל שמה שלמדת אז לא הספיק לך, ואם שניהם כאחד טובים, נכון? זה גם, בוא נגיד שיש לך איזושהי הבטחה, שמה שלמדת אז הוא טוב. שניהם כאחד טובים, נכון? הלימוד שלך בבוקר ובערב, שכל אחד שם לב, הוא לימוד שונה גם. הפרספקטיבה שלך שונה על דברים, אתה בוחן דברים בצורה אחרת. אז הלימוד שלמדת בילדותך, הוא היה טוב, אבל גם בערב, לערב, אל תנח ידיך. הלימוד בגיל יותר מבוגר הוא שונה. אני שמעתי פעם, אני חושב שהרם של הבן שלי בגוש בשנה הראשונה, הרב מיכאל אדרי, סיפר שהוא פעם ניגש לרב עמיטל, זה צהל, ניגש אליו עם איזה מישנה למלך על הרם, המישנה למלך זה פירוש על הרמב״ם, הפירוש שמעריך מאוד, מאוד מפולפל ככה, ומעריך מאוד בקושיות, הרבה תרוצים, אחרי שהוא לפעמים, אני קוראים איזה השתיק על מישנה למלך, כן? אז איזה מישהו אומר לך ארוך כזה, שהוא לא בדיוק הבין מה הוא רוצה, אבל הלך לשאול את הרב עמיטל. אז רב עמיטל אומר לו, אתה חושב שליהודי זקן כמון יהיה סבלנות לקרוא כזה מישהו למלך ארוך? זה כנות של הרב עמיטל, לא התבייש להגיד כזה דבר לתלמיד שלו. אבל יש בזה משהו, כן? כשאתה אדם מבוגר, אתה רואה כזה מישהו למלך ארוך, אתה יותר מסתכל אם יש משהו רלוונטי, אתה יכול לסרוק אותו יותר מהר ככה ולראות אם יש משהו רלוונטי, אתה לא יושב הרבה פעמים וקורא אותו ככה מהתחלה עד הסוף, כמו שעשית בשיעור ג', כן? או שהיית בין 18 או 19. זה צורת לימוד אחרת. וצריך את הלימוד הזה וצריך את הלימוד הזה. והחיים מלאים בכל מיני דברים שאתה לא יכול בשום רגע להגיד, בסדר, זהו, עכשיו כבר לא צריך, כן? תמיד יש, בכל רגע יש את ההזדמנויות שלו. המדרש ממשיך פה בעבוד רבי נתן. אם למדת תורה בשעת העושר, אל תשב לך בשעת העוני. אם למדת תורה בשעת צביעה, אל תשב לך בשעת רעבה. אם למדת תורה בשעת הרווח, אל תשב לך בשעת הדחק. לפי שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה ברווח. שנאמר בבוקר זרע את זרעך ולערב את תנח ידיך. לפעמים דווקא מה שאתה לומד בדוחק, יש בו כוח הרבה יותר גדול מכל מה שלמדת ברבע. אתה יכול להגיד, טוב, אז היה לי זמן ללמוד, עכשיו קשה לי. דווקא עכשיו זה הזמן. בוקר דרך למשל,
הרמב"ם כתב שעדיף בלילה ללמוד.
נכון, כן, יש רינה של תורה בלילה.
עכשיו זה לילה ויום, זה לא זקנה.
גם יכול להיות, נכון, נכון. רבי עקיבא אומר, אם למדת תורה בילדותיך, ללמוד זרוע בזקנותיך. אל תאמר אינני למד תורה בזקנותי. כי אינך יודע זה הכשר, ואם שניהם יתקיימו בידך, או שניהם כאחד טובים, שנאמר בבוקר זרע את זרעך. רבי מאיר אומר, אם למדת מרב אחד, אל תאמר דאי, אלא לך אצל חכם אחר ולמוד תורה. ואל תלך אצל הכל, אלא למישהו קרוב לך מתחילה, שנאמר שתי מים בורך ונזלים תוך בערך. אז אנחנו רואים שזה צריכים להיות חיים של ניצול הזדמנויות, כל הזמן. כל הזמן לזרוע. כל הזמן לזרוע. כי החיים הם חיים של תהליך, של זריעה, והקצירה היא בעולם הבא. נכון, הולך אדם אל בית עולמו, תשוב הרוח אל אלוקים אשר נתנה. ולכן כמו החקלאי, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, העצות האלה נכונות גם, או בבוקר זרע את זרעך, לערב אל תנח ידיך, כל העצות האלה נכונות גם לתהליך החיים של האדם. ראש קהלת, לאורך כל הספר, חינך אותנו לדבר הזה, כן? הוא התחיל מאיזשהו מבט מיואש, שאין בחיים האלה כלום ולא שווה שום דבר שאתה עושה, אבל לאט לאט התחיל להגיד, אם אתם זוכרים, אחרי פרק ג' שקודם הזכרתי אותו, פרק ג' שאמר, תסתכל לחיים שלך, תתמקד בהם רגע, עזוב רגע מה שיהיה אחרי, מה שהיה לפני, תתמקד בחיים שלך ותראה איך אתה יכול לעשות טוב בהם. פרק ג' עדיין היה פסיבי משהו, הוא אמר כאילו, בסדר, תקבל את זה שזה ככה. פרק ד' הוא כבר התחיל להגיד, רגע, לא, צריך לתקן בעולם הזה, אי אפשר להשלים עם זה. התחיל לדבר, שבתי וראיתי דמעת העשוקים וכולי, צריך לתקן. אז התחיל לדבר איך מתמודדים עם היצר, ואיך מתמודדים עם יצרים כאלה ואחרים, ומה טוב לאדם, ואיך הוא עם החוכמה מגיע למידות המאוזנות, ויראת השם, איך היא נכנסת פה, והמאבק עם העצלות, והצורך בבחירה וכולי וכולי. הוא בנה לאט לאט את כל הכלים לאדם להגיע פה לפרק י' א' י' ב' ולהגיד לו, אתה חי בחיים שיש להם משמעות, יש להם תהליך, הם מובילים לקראת משהו, זה לא כמו שאמרנו בהתחלה, זה חיים אחרים לגמרי. בסדר, אז ככה כל הספר מוביל למסקנה של הפרק הזה, ואולי המסקנה היא עוד משהו שחז"ל אומרים כאן על הפרק הזה, כמשל, הוא קהלת רבה, פרשה י' ב', רבי שמואל בר נחמני בשם רבי אבדימי דחיפם, זה חיפה, רבי אבדימי דמין חיפה, היה המורה שמופיע בגמרא בבטרה, מופיע עוד כמה מקומות, יש דרגה את ציון הקבר שלו בחיפה, בעיר התחתית, רבי אבדימי דחיפם, זה משל לכהן חבר שמסר לכהן עם הארץ כיכר של תרומת תאורה, ואמר לו, ראה, שאני טהור, חבר זה כהן שמקפיד על הלכות תומה וטהרה, עם הארץ לא מקפיד על חתומה ותרה, והכהן החבר מוסר לכהן עם הארץ כיכר של תרומת תורה, ואומר לו, ראה, שאני טהור וביתי טהור וחילי טהורים, וכיכר שאני נותן לך תורה היא. אם אתה מחזירה לי כדרך שנתתי עליך, מוטב. ואם לאו, הרי אני שורפה לפניך. למה שורפה? כי תרומת מאה דינה בשרפה. כן, תרומת מאה אסור לאכול אותה, צריך לשרוף אותה. אז כך אומר, כהן עם הארץ, תיזהר. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, ראה שאני טהור ומעוני טהור ושמשי טהורים, ונשמה שאני נותן לך תורה היא, אם את נותנה לי כשאני נותנה לך, מוטב, ואם לאו אני שורפה לפניך. זה ותשוב הרוח אל האלוקים אשר נתנה. היא חוזרת, היא חוזרת לכהן החבר, שמסר לכהן עם הארץ, מי זה כהן עם הארץ? זה הגוף. זה העולם שלנו, העולם הזה. הוא מסר לו את אותה תרומת תאורה, את הנשמה, ואמר לו, תחזיר לי אותה, תאורה, כמו שנתתי לך אותה. כן? זה בעצם התהליך שיש כאן. והדרך להחזיר אותה, היא בעצם כל הדרך שקהלת מוליך אותנו כאן לאורך כל הספר. בסדר. עכשיו אנחנו נגיע לפסוקים האחרונים, שחותנים את הספר. נקרא אותם היום, נעיר כמה הערות ראשונות, ונסיים את זה בעזרת השם בשבוע הבא. אז רק הודעות. בשבוע הבא אנחנו נעשה את השיעור האחרון, נסיים את, בעזרת השם את קהלת. בחנוכה לא יהיה שיעור, בסדר? אני לא יהיה כאן, אז לא יהיה שיעור בחנוכה, ובעזרת השם, אחרי חנוכה נתחיל מגילת אסתר. בסדר? רואים את פורים באופק. אז נתחיל את זה. כן. אז בואו נראה את הפסוקים האחרונים, אנחנו פרק י' ב' פסוק ח'. הבל הבלים, אמר הקהלת, הכל הבל. ביותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד את דעת את העם, ואיזן וחיקר, תיקן משלים הרבה. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכתוב יושר דברי אמת. דברי חכמים כדורבנות, וכמסמרות נטועים בעלי הסופות, ניתנו מרואה אחד. ויותר מהם הבני ייזהר, עשות ספרים הרבה אין קץ, ולהג הרבה יגיעת בשר. סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי את כל מעשה האלוקים יביא ומשפט על כל נעלם, עם טוב ועם רע. כן, נוהגים בקריאה בית הכנסת לחזור, עד סוף דבר, כל נשמע את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, לא יסיים ברע. אלה פסוקי חתימה, בדף, לא יודע אם צריך לחלק אותו האמת, כי אנחנו נקרא, אני חושב רק את המשפט אחד, אני אקריא לכם, הרשב"ם כותב כאן על ההבל הבלים, עכשיו נשלם הספר, ואותן אשר סידרו, אמרו מכאן ולהבא. אוקיי? אז הזכרתי את זה כבר בשיעור שעברים, שהרשב"ם אומר, עוד מפרשים, שהפסוקים האלה אולי לא נאמרים על ידי שלמה המלך בעצמו, על ידי אלה שסידרו את הספר, מי זה אלה שסידרו את הספר? ראינו חזקיה המלך, ככה יש כאלה שאומרים, לפי הפסוק במשלי, פרק כ"ה, אם אני לא טועה, שחזקיה וסיעתו הם אספו את דברי חוכמתו של שלמה. וזה סיכום שלהם, כביכול. אתם רואים שזה מדבר גם על קהלת בגוף שלישי, כן? ויותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם וכו'. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. אנחנו צריך להבין מה הסיכום הזה אומר, כן? כי בסיכום הזה נאמרים כמה דברים, אבל לפני שאני אדבר על הדברים שנאמרים פה, בואו נתחיל קודם עם הכותרת. דיברנו מאוד מאוד יפה עכשיו בפרק האחרון על התהליך שקהלת לקח אותנו ועל המסקנות הכל כך שונות ממה שהוא אמר בתחילת המגילה, איך שאחרי ששם הוא ביטל את הכל, עכשיו הוא מסביר לנו שהחיים בעצם יש להם משמעות והם מוליכים לקראת משהו והם לא חסרי משמעות כמו שראינו אז וכולי וכולי. אז זה קצת מפתיע למצוא את הכותרת לחתימה הזאת בדיוק במשפט שהתחלנו בו. אבל אבלים, אמר הכהלת, הכל אבל. מה, לא השתנה כלום? לא למדנו שזה בעצם לא הבל? לא למדנו שיש משהו אחר? למה הוא פותח את החתימה הזאת שוב באבל אבלים? אבל אני חושב שאם מסתכלים על הדברים אנחנו יכולים לראות את ההבדל הגדול בין מה שכתוב שם למה שכתוב כאן. כי שמה, בפרק א', היה כתוב ככה, דברי כהל בן דוד מלך בירושלים, אבל אבלים אמר כהל, אבל אבלים הכל אבל. ומה המסקנה מזה? מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? בגלל שהכל הבל, אז ממילא אין שום משמעות לשום דבר שאתה עושה. מה כתוב כאן? אבל אבלים אמר כהל את הכל הבל. ויותר שהיה כהלת חכם, עוד לימד את העם, ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה, ביקש כהלת למצוא דברי חפץ וכתוב בירושלים דברי אמת. בגלל שהכל הבל, כהלת אמר אני צריך למצוא את המשמעות. ביקש כהלת למצוא דברי חפץ. הוא לא אמר הכל חסר משמעות, הוא אמר דווקא בגלל זה צריך לחפש משמעות. ואני אסביר את זה קצת יותר. דיברנו על זה קצת בפרק א'. למה כהלת בוחר לתאר את העולם בצורה כל כך פסימית, כל כך חסרת משמעות, כל כך ריקה? אמרנו שאפילו אותם דברים, אפילו המחזור הטבעי שהוא רואה, ראינו פה בפרק י' שאפשר להסתכל עליו אחרת לגמרי. ראינו שדוד המלך, אומר, השמיים מספרים כבודנו מעשי אדם, מגיד הרקיע. נכון? אפילו הדברים האלה, אם מסתכלים, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, יראה כוכבים אשר עצרת וכו'. אפשר להסתכל עליהם וללמוד הרבה מאוד ולתת הרבה מאוד משמעות לחיים. וכהן בוחר להסתכל עליהם בצורה כל כך ריקה. והוא בוחר לחזור על המשפט הזה פה. כי כנראה המשפט הזה יש לו, המשפט הזה בהסתכלות שהוא הציב בפרק א', יש בה את המפתח כדי להגיע לאותן מסקנות שהוא הגיע אליהן. את הביקש כהלת למצוא דברי חפץ זה נובע דווקא מזה. אני אסביר מה אני מתכוון. הרמב״ם, לא הבאתי אותו כאן בדף, אבל אני חושב שראוי להזכיר את זה כאן. הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק, אנחנו נעסוק כאן, כן, אחרי זה, אנחנו רואים שכהלת תיקן משלים הרבה. הדרך, הרבה פעמים הדרך של כהלת להסביר דברים היא במשל, גם כהלת, גם משלי כמובן, כולו משלים. במלכים כתוב שהוא אמר 300 משלים, כן, 3,000 משל, כן, סליחה. אז המשל הוא כלי מאוד מאוד חשוב, ומשל צריך להבין אותו. והמפתח בשביל להבין משל, הוא להבין קודם כל שהוא משל. והרמב״ם כותב בהקדמה לפרק חלק, הוא מדבר על אגדות חז"ל, כן? על זה אנחנו נורם כאן, תיקן משלים הרבה, דברי חכמים כדובנות, כמסמרות נטועים. זאת אומרת, אנחנו נורם על דברי החכמים, איך להבין אותם. והרמב״ם כותב שיש שלוש כתות, שלוש קבוצות בין בני אדם, שלוש גישות, איך להבין את הדרשות או את האגדות של חז"ל. יש כאלה שאומרים שכל אגדה שחכמים כתבו, אמרו לנו, כיוון שהם חכמים, ויש לנו אמונת חכמים, שכל מה שאומרים הוא אמת, צריך להבין אותה כמו שהם אמרו. אבל יש שם דברים שנראים לא הגיוניים, לא מסתברים, בלתי מתקבלים על הדעת. לא יודע, הגמרא מספרת גמרא, אז יש רשב"א ארוך בחידושים שלו, על משה רבנו, שנלחם באוג מלך הבשן, וכתוב שמשה היה 10 אמות גובה, והחזיק איזה גרזן כזה בגובה 10 אמות, וקפץ 10 אמות, זאת אומרת 30 אמה גובה, מה זה 30 אמה? זה אפילו אסור להניח נר חנוכה בגובה כזה, כן? 30 אמה זה 15 מטר גובה, והוא עיקה את אוג מלך הבשן בקרסול שלו. כן, ב-30, ב-15 מטר גובה. כן, ואז כתוב, שני רשעים שיברת, שהוא לקח איזה הר, אכלו אותו נמלים, שם אותו על הראש של אוג, ומשך לו את השיניים, וכך הוא הולך להוציא את ההר, והוא נתקע. זה מה שחזן מתכוונים, שזה מה שקרה? ככה אלה היו המידות המדויקות, וזה מה ש... או, יפה, משל. אבל יש כאלה, אומר הרמב״ם, שאומרים, אם חכמים, מה זה, אין לך אמונת חכמים? חכמים אמרו לך שמשה רבנו היה בגובה 10 רמות, 5 מטר גובה. אין לך אמונת חכמים? הרמב״ם אומר, האנשים האלה מנסים לפאר את החכמים ולהגדיל אותם, אבל הם מקטינים אותם. הם אומרים שחכמים מסוגלים להגיד שטויות מוחלטות, ושזאת אמת. כת אחרת אומרת, שהיא רואה סיפורים כאלה, היא אומרת, איזה בו במייס, אז מה זה הדברים האלה? איזה שטויות חכמים מדברים, חלילה. דברים חסרי משמעות. הקטע השלישית, שהיא הדרך הנכונה, היא כמובן להגיד, ברור לי שלא ייתכן שחכמים התכוונו לדברים כמו שהם בפשוטם, אבל מצד שני ברור לי שחכמים אומרים דברי טעם ורוצים ללמד אותי חוכמה בסיפור הזה. אז אני צריך לנסות ולהבין יותר לעומק מה הנמשל של הסיפור הזה, מה המשמעויות שבסיפור הזה. וזה יש לנו ספרות שלמה. הרמב"ם אומר, זה עיקר המפתח, המשלים שבדברי חכמים ובדברי הנביאים. הנה קראנו השבת על החלום של יעקב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. הרמב"ם מפרש את זה בשלוש דרכים שונות, שלושה משלים שונים. זה משל, ברור שזה משל. הרמב"ם אומר, במשל הזה לכל מילה יש משמעות. סולם זה עניין אחד, מוצב ארצה זה עוד עניין, ראשו מגיע השמיים זה עוד עניין, מלאכי אלוקים עוד עניין, עולים זה עניין, יורדים זה עניין, הנה השם ניצב עליו זה עניין, כל דבר פה זה, צריך להבין אותו. אבל קודם כל אתה צריך להשתחרר מההבנה הפשוטה. למה? כי הבנה פשוטה היא חסרת משמעות, אתה צריך להכיר בזה. זה... הרב רובינוביץ' זצ"ל הסביר, יש לו מאמר שלם על אמונת חכמים, שהוא אומר שזה שלב מאוד מכריע לבוא ולהקשות, להגיד, אני לא בדרגה של חכמים, שאני לומד דברי חז"ל, שאני לומד דברי נביאים, שאני לומד דברי ראשונים, אני לא בדרגה שלהם, אני לא מבין כלום, נכון. אבל זה לא משנה אם זה משל שהם אמרו, אם זה איזשהו תירוץ של תוספות על קושייה, ואני אומר, זה לא ייתכן, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות נכון. אני לבד מבין שמה שהם אומרים, הוא סותר את הגמרא, הוא לא יכול להיות, הוא לא מסתבר בסברה. אז מה אני אגיד? אבל תוספות אמרו? לא, אסור לי להגיד את זה. כי אם אני אומר את זה, לא הבנתי את התוספות. אם אני חושב שתוספות התכוונו למשהו שסותר את הגמרא במפורש, לא הבנתי את התוספות. אני לא מגדיל אותם בזה שאני אומר, אני מקבל את מה שהם אמרו. אני צריך להקשות. ואני צריך להגיד, זה לא מובן מה שהם אומרים, זה חסר פשר. ומתוך זה אולי אני אבין מה הם באמת התכוונו. כי אני אעמיק. כי אני אנסה להבין לעומק יותר. אז דווקא היכולת לפורר את ההבנה הפשטנית, את ההבנה השטחית, היא המפתח להבנה יותר עמוקה. כל עוד אתה לוקח את הדברים ברמה השטחית שלהם, זה חוסם אותך מלהבין את האמת, מלהבין את המשמעות האמיתית. ולכן, כיוון שביקש קהלת למצוא דברי חפץ, השלב הזה של הבל אבל אם אמר קהלת הוא שלב קריטי, הוא שלב משמעותי. קהלת מתבונן סביבו בעולם ואומר, לא יכול להיות שזה כל מה שיש פה. לא יכול להיות, אני לא יכול לקבל את זה. זה הבל. זה הבל מוחלט. החיים האלה. מה?
זה המציאות.
נכון, אבל זה המציאות. אז מה יש פה? ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. אם אתה מסתכל על העולם במובן הפשטני שלו, אז אתה נשאר פה עם מה שיש לך. קהלת אמר, זה לא מספיק. זה לא מספיק, נכון? והנפש לא תמלא, ראינו את הפסוק הזה. כמו אותה בת מלך שבסייעת ישרים כותב. זה לא מספיק, חייב להיות פה משהו מעבר לזה. אז דווקא הביטוי הזה, קהלת רוצה להעביר אותנו ולהכניס אותנו עמוק לתוך החוויה הזאת של אבל אבלים, של מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול. ורק מתוך זה אנחנו מגיעים לאבל אבלים האחרון, של ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. כל המשמעויות שקהלת העביר אותם בכל הספר, הם באו רק מתוך זה, דווקא קהלת שחווה וראה את כל מה שיש לעולם להציע. דווקא הוא אומר לך, זה לא יכול להיות שהכל זה זה. יש פה משהו מעבר. תן חלק לשבעה וגם לשמונה. יש פה משהו הרבה מעבר לזה. זה חייב להיות. ואת זה אני בא לגלות בספר הזה. אבל כדי לגלות אותו, אני קודם כל חייב להגיד שהכל הבל. כן? שהדברים כמו שהם נראים, הם לא יכולים להיות מספיקים. בסדר? אז זה הכותרת לסיכום הזה. והסיכום הזה באמת עוסק באיך מעמיקים ואיך מוצאים את המשמעויות, שזה הדרך שקהלת לימד אותנו בכל הספר. נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא.
אולי זה מה שהוא אומר, שההבדל בין האדם, רק נשמה שעולה.
נכון.
כשיש לך